שמעתי ממורים רבי רב חיים שמולביץ זכרונו לברכה, שרבו רבי רוחם אמר לו שבפרשת פשלח צריך לדבר על ביטחון. אז נדבר היום בעזרת השם על ביטחון. התורה מספרת לנו שאחרי שישראל נסעו מים סוף, הלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים, והגיעו למרה והמים מרים ואי אפשר לשתות אותם, וילונו העם על משה לאמור מה נשתה. אז זה נחשב לאחד מ10 ניסיונות שניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. צריך להבין מה כאן הניסיון הנורא. הם לא אמרו כאן נשוב המצרימה, לא אמרו למה אליתנו ממצרים. הם בסך הכל שואלים מה נשתה, זה לא שאלה מוצדקת. 3 ימים במדבר והם שואלים מה נשתה. כנראה שהם אמרו בלשון של תרעומת, תלוי באיזה ניגון אומרים את המה נשתה. הם אמרו בלשון של תרעומת, כתורה קוראים את זה בילונו העם על משה לאמור מה נשתה. אבל באמת זה ניסיון קשה מאוד כאן. האנשים הלכו 3 ימים בלי מים, אבל יש גם נשים וילדים, גם הם צמאים, וילדים זה מסתם סכנה המצב הזה. בקבלות זה גובל בפיקוח נפש, וצון ובקר יש להם שהם כולם צמאים, וחמורים, אתם יודעים כמה חמורים היו להם ביציאת מצרים? כמה צון ובקר, אני יודע, רק כתוב שהיו הרבה מאוד, אבל כמה חמורים, הרי כתוב בגמרא שכל אחד מישראל היו לו 90 חמורים, אז 54 מיליון חמורים. תארו לכם 54 מיליון חמורים גויים, הרי אפשר להשתגע מהרעש לבד, בלי עצמה, מהרעש לבד אפשר להשתגע. אז למה זה נחשב לישראל ניסיון שהם שואלים מה נשתה? קשה איך לא לשתות. אז כנראה שבכל זאת הקדוש ברוך הוא תובע שהם היו צריכים לדבר אל משה בתחנונים. בבקשה משה, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות. אולי בכלל לא צריכים לשאול מה נשתה, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות להם נס שאפשר לחיות גם בלי לשתות. אז הם צריכים לשאול את משה, ילמדנו רבנו מה עושים עכשיו. או שהתפלו ישירות אל הקדוש ברוך הוא, לא יודע, כמו שעל הים צעקו אל השם, אז יצעקו גם כאן אל השם, אבל לא להתלונן. אז הקדוש ברוך הוא טוען, יש כאן ניסיון, היו צריכים לבטוח בקדוש ברוך הוא. גם ראיתם כל כך הרבה ניסים במצרים, בקריאת ים סוף. הקדוש ברוך הוא לא עושה לנו ניסים לבטלה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שלא רק שיוציא אותנו ממצרים אלא גם יביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, אז אם כן ודאי שלא נמות כאן, או שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מים או שיעשה שנחיה בלי מים, מה שהקדוש ברוך הוא ירצה, אבל הוא הבטיח הרי להביא אותנו לארץ זבת חלב ודבש, אז מה יש לנו להתלונן? היו צריכים לבטוח בהשם. אשת מנוח הרי אמרה את הדברים האלה לבעלה, לו חפץ השם לעמיתנו לא לקח מידינו עולה ומנחה ולא הראנו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת. והם ראו הרבה יותר ממה שמנוח ואשתו ראו. הם ראו 10 מכות, ראו שהשם פסח על בחורי ישראל והמית כל בחור בארץ מצרים ברגע אחד בחצות הלילה. ראו עמוד אש וענן הולך לפניהם, ראו קריאת ים סוף. אז הם היו צריכים להבין שלו חפץ השם לעמיתנו לא היה עושה את הדברים האלה. ודאי שיש מחשבת הקדוש ברוך הוא בשבילנו לטובה. איך תהיה הטובה אנחנו לא יודעים, אולי משה יודע, אולי גם משה עוד לא יודע, אבל ודאי שהקדוש ברוך הוא חושב עלינו לטובה. זה מה שהיו צריכים להפנים את הלקח הזה. אחר כך גם במרגלים משה טוען להם את הדבר הזה. המרגלים מדווחים שאי אפשר לעלות לארץ ישראל, אז היהודים בוכים שהשם רוצה לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו, ומשה אומר להם, ראיתם כל מה שהיה במצרים וכל מה שהיה במדבר, עמוד ענן ועמוד אש, והשם דיבר אתכם מן השמיים, נתן לכם תורה, איך אתם לא מבינים שהשם לא עושה את כל הדברים האלה בשביל לתת אתכם ביד האמורים? השם היה רוצה חס ושלום להשמיד אותם, היה יכול בקלות להשאיר אותנו במצרים, פרעה ברצון היה ממלא את התפקיד הזה. קשה להבין באמת איך דור דעה טען טענה כזאת שהשם מביא אותנו לארץ ישראל להשמידנו. אבל כאן עוד לא ראו מתן תורה, אבל בכל זאת כבר ראו הרבה דברים, כבר היו צריכים לדעת שהשם עושה לטובתנו, ולכן זה נחשב להם לתלונה. חזר לכם מספרים על רבי עקיבא, שפעם הגיע למקום אחד, ביקש שיתנו לו ללון, אז לא נתנו לו ללון. אז הלך ליער עם החמור והתרנגול ונר שיוכל ללמוד. באה הרוח וקיפתה את הנר, ובאה חתול וטרף את התרנגול, באה אריה והרק את החמור. אמר רבי עקיבא, כל דוד רחמנא לטבעביד. בבוקר ראו שבאו בלילה שודדים, הרגו את כל הכפר או לקחו את כולם שבויים, ואם הוא היה בכפר היו לוקחים גם אותו, ואם החמור היה נוער היו שומעים את החמור, ואם התרנגול היה קורא היו שומעים את התרנגול, אם הנר היה דולק היו רואים את הנר, ככה שם הגן עליו מפני השודדים. אז רבי עקיבא אמר, אתם רואים את הלקח שכל דוד רחמנא לטבעביד, אנחנו לא תמיד יודעים, לא כל מה שנדמה לנו רע ורע, אנחנו צריכים לדעת שמה שהשם עושה זה טוב. איך זה נראה לנו? לפעמים אנחנו לא יודעים. הייתה כנראה מחלוקת בין החזון איש ובין חלק מבעלי המוסר. הייתה שיטה בין בעלי המוסר, כמובן בעיקר מהשיטה של נוברדוק, שאדם יכול לבטוח שיקרה דבר מסוים ואז השם יעשה את זה. אם הוא בוטח באמת בלב שלם בקדוש ברוך הוא, זה יקרה. הם מספרים מעשים על אנשים שהיו צריכים לנסוע ברכבת, לא היה להם כסף לכרטיס, והקדוש ברוך הוא סידר שיוכלו לנסוע ברכבת גם בלי כרטיס, ועוד דברים דומים. יש סיפור על אחד מחכמי המוסר שדרש בית הכנסת ואמר שמי שיבטח בקדוש ברוך הוא בלב שלם, אז הוא יזכה, שהוא יזכה בפיס, שם קראו את זה הגרלה ממשלתית או איזה כינוי שהיה זה שם, אז מי שיבטח בהשם בלב שלם שהוא יזכה בפיס, אז יזכה באמת בפיס. אז אחד מהבתים שם החליט, הפועלים, החליט מה הוא צריך לעבוד עבודת פרך כל היום, הוא יושב בית המדרש וילמד או יגיד תהילים, ואז יש פה, הוא ייתן לו את הפייס. אמר ועושה, הפסיק לעבוד, יושב בית המדרש כל היום, ועובר שבוע, עובר שבועיים, והוא לא זוכה, וכבר אין לחם בבית. אז הוא פנה אל אותו דרשן ואמר לו, ילמדנו רבנו, מה אני אעשה עכשיו? כבר נגמר הלחם, מה אני אעשה? אמר לו הרב, אתה יודע מה, בפייס זוכים נגיד מיליון רובל, אני אתן לך חצי מיליון, זה גם סכום יפה, אפשר בהחלט לחיות מזה, ותמורת זה, כשתזכה, ואתה תמשיך להגיד תהילים, או ללמוד, וכשתזכה בפייס תתן לי את המיליון. אז היהודי הסכים, אז אמר לו, אם כן, אין לך ביטחון, כי מי שבטוח שיקבל מיליון, לא מוכר אותו בעד חצי מיליון. תחזור לעבודה, הביטחון שלך לא שלם. והחזון איש התנגד לשיטה הזאת. אמר, מה פה, מי אומר שאם אני אבטח בהשם שאקבל מיליון, אני אקבל דווקא מיליון? מי אמר שזה משהו טוב בשביל לקבל מיליון? אולי יותר טוב בשביל שלא יהיה לי, אולי יש יהודי אחר שיותר צריך את המיליון, אפילו גוי להבדיל, אולי מישהו אחר צריך לזכות במיליון, לא אני. מה פה שאני מכתיב לקדוש ברוך הוא שאני אקבל את המיליון? ביטחון אין פירושו שאני יודע מה יקרה. ביטחון פירושו שאני מאמין שכל מה שהשם עושה, עושה לטובתי. איך? אני לא יודע, השם יודע איך הכי טוב. הרי כך אנחנו אומרים כשאנחנו מברכים את החודש, חיים שימלאו משאלות ליבנו לטובה, מפני שלא תמיד משאלות ליבנו זה הדבר הכי נכון, אז אנחנו מבקשים שהשם יעשה לטובה, שהוא יודע מה טוב ומה לא טוב. סיפר לי יהודי שהוא עלה עם אביו, הוא היה ילד, עלה עם אביו לארץ ישראל מפולין כמדומני, ואנשים, אנשי המשפחה בחו, איך היהודי הולך לארץ ישראל, איפה ימצא שם פרנסה. הנה ברוך השם, אבא מצא פרנסה בארץ ישראל, וגם הבן אחריו ייבדל לחיים מתפרנס בארץ ישראל, ואלו שנשארו בפולין, אנחנו יודעים הרי מה שקרה שם. אז אנחנו לא יודעים מה טובה ומה לא טובה. אותם יהודים שהיו בפולין, אולי אם היו מפסידים את כספם, היו הולכים לארץ ישראל, או לכל הפחות לאמריקה, ולא נשארים בפולין, הם חושבים שהכסף שיש להם זה טוב. אנחנו רואים שלא תמיד זה טוב. כמובן גם זה אנחנו צריכים להבין שגם מה שקרה בשואה זה טוב, גם אם אנחנו לא מבינים. גם זה היה לטובה, כל דוד אנחנו על תו אביד, גם השואה הייתה לטובה. אבל זה לא מה שנראה לנו שטוב, לא מה שהיינו רוצים שיראה לטוב. זה הקדוש ברוך הוא במדבר מלמד אותנו, שצריך לפתוח בהשם בכל מצב. גם כשהדברים לא נראים טוב, אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. איך? אתה לא יודע, אתה בשר ודם ולא יודע. אולי אפילו משה רבינו עוד לא ידע, כי כתוב אחר כך, ויצעק אל השם ויראהו השם עץ. אבל אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא עושה לטובה. ועם ישראל באמת הפנים את הלקח הזה. עם ישראל הרי עבר דברים נוראים, קודם 10 שבטים נקראים מעל עם ישראל, ואחר כך בית המקדש נחרב והולכים לגולה, אחר כך גזירת המן, אחר כך גזירות אנטיוכוס, אחר כך חורבן בית שני וגלות, ודורו של שמד, מה שחזל קוראים, הדור שהרומאים גזרו אחרי מרד בר כוכבא, גזרו על לימוד תורה ועל קיום המצוות, ובדורות הבאים צלבנים ואינקוויזיציה וכל הדברים עד השואה האחרונה והכל, ועם ישראל החזיק מעמד, לא כולם, אבל הרבה מעם ישראל, אפילו בשואה הנורא, השואה הרי יותר נורא משעיבוד מצרים, כשקוראים על השואה וקוראים על שעיבוד מצרים, שעיבוד מצרים מחביר לעומת מה שהיה בשואה. ובכל זאת יהודים עמדו בניסיון, גם בשואה היו צדיקים וחכמים וסתם יהודים שמסרו נפשם על קיום מצוות ועל חסד ועל שבת ועל יום כיפור ועל שאר דברים, האמינו בהשם עם כל מה שקרה. זה הלקח שהפנימו, שהקדוש ברוך הוא יודע מה טוב. 6 מיליון יהודים מתו, בפירוש ש6 מיליון יהודים עברו לעולם הבא. מי שבאמת מת זה הגרמנים יימח שמם ושאר שונאי ישראל. הגמרא אומרת, רוני הקרא לא ילד, כי רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. איפה רבים בני שוממה? יש הרבה יותר גויים מאשר יהודים. אבל לא נכון, היהודים הם חיים, היהודים של כל הדורות חיים. רבי עקיבא חי היום, והרמב"ם חי, והרש"י חי, מי שלא חי זה הרשעים. רבים בני שוממה מבני בעולה, אמר השם. כמו שהמשורר אומר, אם כל זאת באתנו ולא שכחנו, כל הצרות האלה באו ועם ישראל לא עזב את השם, עם ישראל בטוח שכל דוד רחמנא לטב אביד. איך? אנחנו לא יודעים, אנחנו לא תמיד מבינים למה זה לטבע, אבל צריך לדעת בכל דוד רחמנא לטב אביד. גם היום אנחנו רואים דברים קשים, רואים דברים קשים בגשמיות, פה גוש קטיף ופה המונה ועוד כל מיני פיגועים וצרות ודברים קשים ברוחניות, לא כל עם ישראל שומר תורה ומצוות, דברים קשים, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו הולכים לקראת גאולה. איך אנחנו הולכים לקראת גאולה? אם אנחנו כבר בשלבי גאולה, אני לא יודע. כבר התחלת את גאולה או לא, אני לא יודע, אבל אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקראת גאולה. אולי זה תלוי בתנאי שאנחנו רואים פעמיים ביום, והיה אם שמוע תשמעו, אז אתם תשמעו בארץ ישראל, זה יהיה גאולה, ואם חס ושלום ההפך, אז ההפך. אולי, אולי זה לא מוכרע, אולי בשמיים תולים את זה בנו, אם כבר התחלת דגולה או לא התחלת דגולה. אבל אנחנו יודעים שאנחנו בדרך לגולה, וזה אין ספק. כל דוד רחמנא ליצלן דוד תהיה גולה, כל זה אנחנו יודעים. איך ומתי אנחנו לא יודעים. אבל זה תלוי בנו, בשביל זה יש לנו בחירה שנבחר להביא את הגולה, ולהביא את הגולה דווקא לידי תורה ומצוות, אין דרך אחרת להביא את הגולה. אז זה ידי לימוד תורה וקיום מצוות, התחזקות, התחזקות בתורה, התחזקות במצוות. כל אחד יש לו תפקיד בעולם. היה תפקיד לפרעה ונמרוד ואמן וכל אלה, והיה תפקיד לאברהם, יצחק ויעקב ומשה ואהרון וממשיכי דרכם. הבחירה של כל אחד מאיתנו זה איזה מחנה הוא יצטרף, אם למחנה של נמרוד ותלמידיו או למחנה של אברהם ותלמידיו. זה הבחירה שיש לכל אחד מאיתנו. אם במחנה של אלה שמנסים למנוע את הגולה, מנסים להרחיק את הגולה, או למחנה שמביא את הגולה, אברהם אבינו, משה רבנו, כל ממשיכי הדרך, כל אחד מאיתנו יש לו הבחירה הזאת, לאיזה מחנה הוא יצטרף. יש פסוק ביחזקאל שמדבר על מה שיהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג, הוא אומר ונשו את כלימתם, אבל יש שם שתי גרסאות בפסוק, יש קוראים ונשו את כלימתם בשין, יש קוראים ונשו את כלימתם בסין, ונשו כמו ונשאו את כלימתם, וכנראה יהיו כאלה וכאלה, יהיו כאלה שנשו את כלימתם, יוכלו לשכוח עד שיבוא משיח, נשכח מכל הבושות, נוכל לשמוח בביאת משיח. יהיו כאלה שביאת משיח יצטרכו לשאת את כלימתם. משל למה הדבר דומה? במלך בשר ודם שהייתה לו מלחמה, היה לו גיבור שניצח במלחמה, ולרגל הניצחון הוא גם נתן חופש לאסירים בבית סוהר, גם גנב יצא מבית הסוהר. השניהם שמחים בניצחון, הגיבור שמח כמובן וגם הגנב שמח. אבל ההבדל שהגיבור יכול להראות את עצמו בכל מקום, איפה שהוא מגיע, צועקים יחי, והגנב צריך להתחבא, הוא לא יכול להראות את עצמו ברחוב. זה ונשו את כלימתם וזה ונשו את כלימתם. אבל כל פנים תבוא הגולה, יבוא הניצחון. זה בנוגע לכלל. לכל פרט ופרט שיש צרה צריך להתפלל. אם יש פגיעה בתאונת דרכים צריך ודאי להתחזק בתפילה. כל דוד רחמנא ליצלן דוד, אבל לנו אסור לומר דבר כזה, אז למענו, אז אני לא צריך להתפלל, ודאי שכל דוד רחמנא ליצלן דוד. החובה שלנו להתפלל שהטובה תהיה בצורה שאנחנו נראית שהיא טובה, לא בצורה אחרת. צריך להתחזק בתפילה, להכיר טובה ולהתחזק בתפילה, בתורה, הכרת טובה, להתחזק בתפילה על כולם, אבל בפרט על בנו של ראש הישיבה. אי אפשר לא להכיר טובה, להרגיש שאני צריך את זה, אני צריך לראות את הטובה. עם כל האמונה שכל דוד רחמנא ליצלן דוד, אבל זה לא על חשבון אחרים. צריך להתחזק בתפילה, לקוות שישועת השם כערף עין, כמו שהצרה באה כערף עין, אז גם הישועה תבוא כערף עין. נזכה כולנו לבשורות טובות.